פרק כ"ה של ספר שמות, ומתארים את מבנה המשכן. ומה? הבטיח שהוא יחדש את השיעור ההיסטוריה. אשרנו, מה טוב חלקנו, בקביעות או בהזדמן?
נראה לי בימי שני, כל פעם ב-2:30.
יפה, טוב. כן יהי רצון. ובכן, אנחנו בספר שמות פרק כ"ה, ואנחנו לומדים, פרק כ"ו, סליחה, ואנחנו לומדים את, בעצם פרק כ"ה עדיין, אנחנו לומדים את מבנה המשכן. כשלמדנו שבעצם ישנם שני משכנים שונים, המכוונים כנגד שני סוגי אישיות. האישיות של משה, והאישיות של אהרון. משה מבטא אופן מסוים של קבלת בני השכינה, ולכן משה הוא משכן מסוג מסוים, ואהרון מבטא סוג אחר של קבלת בני שכינה, ולכן אהרון הוא משכן מסוג אחר. אני זוכר שאפילו ציירנו על הלוח, והראינו שהמבנה של האישיות של משה נמצא במקדש. כי הוא בנוי מ, אפשר לומר, מערכת שלמה שביסודה, בפסגתה, בראשיתה, נאמר, עומד דבר השם. זה מתואר בארון, ארון הברית, ובתוך ארון הברית יש החלק שכבר נגלה מדבר השם, החלק הכתוב, אז הוא כבר סגור בארגז, אפשר לומר, והחלק ההולך וממשיך ומתגלה מבין כנפי הקרובים, ואז זה מעל. הסברנו שזה מכוון כנגד הכנפיים של האדם עצמו. יש לאדם כנפיים שהם כנפי השכל. וזה נכון, כנפי המוח. כן, הרי יש לאדם מוח ימין ומוח שמאל, והכנפיים האלה יכולים להיות פרוסים כלפי מעלה. זאת אומרת, אם פניות פנימית, מפנאי פנימי לקבל תוכן חיצוני, ואז אפשר לומר ששני הכנפיים נפרדות זו מזו ומקבלות שפע מלמעלה, במקום שבו אנחנו מניחים תפילין של ראש, ניתן לומר שההכרה חסומה, סתומה, ואז הכנפיים נוגעים זה בזה ואינם פונים כלפי מעלה. כן? והדברנו שזה המכוון בדברי יחזקאל הנביא. שאמר שהוא ראה כעין החשמל בתוך האש. אמרו חז"ל, מה זה חשמל? פעמים חשות, כלומר שותקות, פעמים ממללות, כלומר מדברות. כך שההתגלות היא לסירוגין, היא לא דבר רציף. ההתגלות לא יכולה להיות רציפה, היא חייבת להיות בהופעה, בהבזק והפסקה. וכך באמת קורה במעמקי הנפש של משה, הוא מחובר אל אותו תוכן עליון דרך כנפי ההכרה שלו. עד כאן זה ברור? כפי שאמרנו לפני 32 שניות ורבע, חשות פירושו שותקות. לפי התנ"ך, בתנ"ך, לחשות זה לשתוק. עת לדבר ועת לחשות. בבקשה, החשיתי מעולם אחריש את אפק. כן, מה אתה אומר?
איך הכנפיים לא מתמוססות?
בגלל שהכנפיים הן בהגדרה קלות. זה עניינן של הכנפיים, שיש בהן תעופה. ואיך כתוב ביחזקאל? אז זה כבר מעשה מרכבה, כן? והחיות רצו ושוב. מי שאיננו קבוע במדרגה אחת, רץ ושב, יכול להגיע לזה. לרוץ הקווים שון רצון. זה המכוון בדברים האלה. אולי רגע אחד, מי שיש לו תנ"ך יביט לרגע בספר יחזקאל פרק מ'.
הרב, דיברנו על זה שאין במשה
כנפיים,
אבל בפרשת תרומה מצוות שיש לו כנפיים.
דיברנו על זה בדרך. על זה, לזה הקדשנו את השיעור הקודם, שבוע שעבר. לא היית, נכון? אז דיברנו?
לא,
אז אני אחזור על זה. נוריד לך בעזרת השם את הסימונך. אוקיי, אני מחפש פה ביחזקאל. מם, כן, רק רגע, אולי אפילו קצת יותר. רגע. פרק מם ג' אני מבקש. פרק מם ג' ביחזקאל, אני מצטער מאוד על הטעות החמורה. יחזקאל פרק מם ג' פסוק יוד. יוד. פסוק יוד. כן. יש אומרים יוד. אבל המפתא המקורי זה יוד. יש, הפסוק הזה מופיע אחרי תיאור ארוך של כמה פרקים ביחזקאל. של מבנה אדריכלי של בית המקדש. בית מקדש, אגב, כמוהו מעולם לא נבנה. זאת אומרת, מה שמתואר ביחזקאל אף פעם לא בנו אותו. ולכן רואים שזה הבית השלישי. מה שמתואר ביחזקאל זה בית המקדש השלישי. ואחרי תיאור ארוך ומפורט, אומר השם, אתה בן אדם, הגד את בית ישראל את הבית. הוא צריך לספר להם מה שראית. ויקלמו מעוונותיהם ומדדו את תוכנית. מה הקשר? הם צריכים לצייר את הצורה האדריכלית שאתה נתת להם, ואז על ידי זה הם יתביישו. מה הקשר? עוד יותר קשה, ההמשך. ואם נחלמו מכל אשר עשו, צורת הבית ותכונתו, ומוצאיו ומובאיו וכל צורותיו ואת כל חוקותיו וכל צורותיו וכל תורותיו הודע אותם וכתוב לעיניהם וישמרו את כל צורתו ואת כל חוקותיו ועשו אותם וכו'. כן, כלומר, מה יש לעשות את חוקות הבית? זה מוכיח מה שאמרנו, שהמבנה של המקדש הוא מפה של הנפש. ברגע שאתה מסתכל על מבנה המקדש אתה בדיוק רואה איפה אתה עומד. או? אז זה מה שלמדנו גם בספר שמות, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם ככל אשר אני מראה אותך. איך אני מראה אותך? את תבנית המשכן ואת תבנית כל כליו. וכן, תעשו שתהיו כמו משה. בסדר? אכן זה מאוד חשוב להבין את מבנה המשכן, כי על פי זה אנחנו מבינים מהי הנפש של משה. בסדר? ואז אנחנו לומדים כמה חלקים, התחלנו עם הארון. אגב, לגבי הארון לא אמרנו את הכל. יש כמה דברים שאולי דילגנו עליהם. קודם כל לגבי המידות. בואו נראה. בפרק כ"ה, פסוק יוד. יוד כוונה יוד. רק שהמפתע מפור. כ"ה. פרק כ"ה בספר שמות. פסוק יוד. הכוונה ליוד, למי שלא יודע מה פירוש יוד. כן. ועשו... ארון עצי שיטים, המאתיים וחצי אורכו, ואמה וחצי רוחבו, ואמה וחצי קומתו. פרק כ"ה, פסוק יוד. מה הבעיה? ספר שמות, פרק כ"ה, פסוק יוד. זה הכי פשוט שבעולם. נכון? במיוחד שהיחס בין כ"ה לבין יוד זה 2.5. פי 2.5. וזה בדיוק המידות של הארון, ה-2.5 אורכו. אז כך שזה קל לזכור, נכון? מי שלא זכר. טוב, זה כמו שאתה עובר ברכבת, אתה אומר, בשעה האחרונה ראינו 1,432 פרות. איך אתה יודע? פשוט מאוד. אתה לוקח את כל הרגליים, מחלק ב-4, אתה מוצא את מספר הפרות. טוב, כן, איך כתוב כאן? ועשו ארון עצי שיטים, המאתיים וחצי אורכו, והמה וחצי רוחבו, והמה וחצי קומתו. מה בולט במידות? החצי, נכון? בדרך כלל שמודדים משהו, רוצים לעשות משהו יפה, עושים אותו מידות שלמות. מה זה החצי הזה? חצי זה בא לומר שזה לא מושלם. זאת אומרת, זה חשוב מאוד להשאיר מקום פנוי בהכרה להשלמה. אם יש לך מידות שלמות, כבר גמרת. אם יש לך מידות חסרות, אתה רוצה להשלים. זה דומה קצת למצוות מחצית השקל, שכל אחד מישראל, כדי להימנות, נותן מחצית השקל. מה רוצים לומר בזה? אתה אף פעם לא שקל שלם, אתה זקוק להיות מישהו שמשלים אותך. זה יוצר איזה מין דינמיקה של פתיחות, של קבלה. מה? פתיחות. מלשון פתוח. פתיחות, פסיק, של קבלה, נקודה. ועשו ארון זישים, אמה ותיים וחצי אורכו, ואמה וחצי אורבו, ואמה וחצי קומתו. וציפית אותו זהב טהור. מה המשמעות של ציפוי? מה ההבדל בין הציפוי לבין הפנים? פנים. פנים זה מה שבתוכו. יש פה שני דברים. א', זה החזות. ב', מה שבחוץ זה מתכת. מתכת זה לא גדל. העץ זה משהו חי. כלומר, תמיד מה שתוכי הוא יותר חי ממה שבחוץ, אף על פי שמה שבחוץ עשוי להיות יותר יקר ממה שלפנים. כן? כלומר, תמיד החוץ הוא מבחינת החשיבות שמייחסים לדבר, והזהב יותר נחשב בעיני בני האדם מאשר העץ, אבל העץ הוא בפנים והזהב הם בחוץ. אלא? ואיפה שמים את הציפוי? מבית ומחוץ לצפנו, ועשית עליו זר זהב. סביב. כלומר, זה צריך, אז איפה שמים את הזהב? מבית ומחוץ. ולא? מחוץ ומבית. נכון? מה זה אומר? שמה האדם צריך קודם כל לתקן? בפנים, אחרי זה בחוץ. אלא? אם אדם למשל פועל גדולות ונצורות כלפי חוץ, אבל בתוך הבית הוא כל הזמן רב עם אשתו, אז יש פה איזשהו, יש פה איזה קלקול בסדר. זאת אומרת שאם הוא פועל בחוץ, זה כדי לברוח מביתו. אז אומר לו, קודם כל מבית, אחרי זה מחוץ. כן.
מה העניין של העץ? אם בעצם אמרנו שהעץ הרבה מחלה, איזה חץ
זה בשביל שמח? כל הזמן צריך לצמוח.
כן, אמרנו שהפנים זה הזהב, וגם בחוץ יש זהב.
לא כתוב שבפנים יש זהב, מבית. מה זה אומר? אם מבית צריך לשים זהב, זה סימן שגם מה שבתוך זה חוץ. אתה מבין מה שאני אומר? אם אני שם ציפוי על משהו, סימן שאני רוצה שיסתכלו על זה. אם אני שם ציפוי מבפנים, סימן שגם בפנים אני רוצה שיסתכלו על זה. כלומר, כאילו, הכיוון שאליו פונה הארון זה דווקא אל התוך. כאילו מי שחשוב שיראה זה דווקא בפנים. כן? האם תוכנית הבית, שואל המחשב, של המקדש, היא המקבילה של הארמון, במשל הארמון של בסוף מורה נבוכים? יש פה בעיה בדקדוק. כתוב, במשל הארמון של בסוף מורה נבוכים. צריך להגיד או שבסוף, או של סוף, או בסוף. אבל של בסוף יש פה טעות. טוב, על כל פנים, האם זה מקביל? אני חושב שכן. זה מקביל. איפה היינו? כן, אז זה מבית ומחוץ, תצפנו, ועשית עליו זר זהב. מה זה זר? מה? כן, מה אתה אומר?
אם השלום אומר שמבחוץ זה מה שרואים ובפנים זה התפתחות לכאורה, החיק.
כן.
אז לכאורה כלפי חוץ לא צריך אף פעם להראות את התפתחות.
כלפי חוץ אין צורך בהתפתחות, ההתפתחות באה מבפנים. כלומר, הכוחות המפתחים הם תמיד פנימיים. עכשיו, זה כמו הטענה, האם ההלכה צריכה להתפתח או לא? זה ויכוח אדיר. אלה אומרים כן, אלה אומרים לא. התשובה היא שלא אלה צודקים ולא אלה צודקים. אלה שמדברים בעד התפתחות ההלכה רוצים אלה שאומרים שההלכה צריכה להתפתח רוצים לפתח אותה על פי קריטריון של תרבות חיצונית. כלומר, רוצים שהחוץ יגיד איך להתפתח. אבל מצד האמת, ההלכה יש לה התפתחות, אבל מבפנים. בסדר? זה כל העניין. אז הכוח המפתח הוא פנימי, לא חיצוני. לכן מבחוץ זה זהב, מפנים עץ. מובן? כן. איפה היית? התוכן החשוב בארון זה מה שבתוך הארון. לא, זה התוך של הכלי. אבל הכלי משרת את מה? ברור. לעומת זה, למשל, מזבח הזהב, הוא עשוי כולו מעץ מבפנים, זהב רק מבחוץ. כי אין מישהו כלפי פנים שצריך לעשות עליו רושם של החוק. מה שאין כן בארון הברית, כיוון שזה עניינו להיות ארגז, שבו אתה שם משהו, אז הבפנים הוא החשוב. כן? מה?
לא יודע אם זה
שאלה,
אז יש
את
הביטוי, תסתכל בקנקן, אלא מה שיש בתוכו.
אל תסתכל בקנקן, אלא במה שיש בו. נכון. לא, הקנקן במקרה דנן זה כל הארון כולו, מה שיש בו זה התורה. נכון? לכאורה. אל תסתכל בקנקן, אלא במה שיש בו. באמת, ההלכה היא שכשאין לוחות הברית, אין מצווה לעשות ארון עצי שיטים. אבל סליחה, המזבח הזהב הוא בכלל לא קנקן. הוא לא משהו שהוא כלי קיבול למשהו. מובן? אלא אם תגיד מקסימום, הכלי קיבול זה המשטח העליון שעליו הקטורת. הוא באמת עשוי מזהב בשביל לקבל את הקטורת. כן. דבר פשוט. טוב, אז כן, ועשית עליו זר זהב סביב. מה זה? זר. מה אמרת?
כתר.
שזה כתר. יפה. בכלל, המילה כתר בתנ"ך בדרך כלל לא קיימת. כלומר, כשרוצים לדבר על כתר בתנ"ך, בדרך כלל משתמשים במילה נזר או זר. כן? רק בספרים מאוחרים מהתקופה הפרסית מופיעה גם המילה כתר, למשל במגילת אסתר. נכון? להביא את ושתי המלכה לפניו בכתר מלכות. כן? וישם כתר מלכות בראשה. אבל בדרך כלל משתמשים או בנזר, או בזר, או בעטרה. כן? הרם המצנפת והסר העטרה. לא, הסר המצנפת. הרם המצנפת והסר העטרה. לא זוכר בי. טוב. אז מה זה אומר שיש כתר על הארון? בשביל מה יש כתר בכלל על ראשו של מלך? לסמל מה? שמה? המלאכה. למה כדי לציין את זה שהאיש הזה הוא מלך, אני צריך לשים לו משהו על הראש? כמו בשחמט, זה נכון, אבל זה מתוך הנחה שהשחמט הוא קדם בכל המצאת הכתרים, ואני מסופק אם יש לנו ראייה היסטורית משכנעת לנושא. אז אולי ננסה הסבר אחר.
להבדיל.
במה כתר דווקא מבדיל? יכולת לשים לו שרשרת, יכולת לשים לו טבעת. מה בכתר? זה א', זה מעל הראש. קודם כל, כי הוא הראש. דבר נוסף, זה אומר גם שמה שיש על המלך, הסבור של המלך לא ממנו, אלא מעליו. כלומר, הוא מבטא משהו שהוא גבוה ממנו. לכן, זה על ראשו. אותו דבר גם לגבי התפילין, כן? התפילין הם על ראשנו, לכן נקראים פאר. הם מסמנים את זה שיש משהו עליון מן הטבע. גם הכיפה. נכון, זה שיש לנו משהו על הראש. וזה בדיוק המשמעות של הזר. זאת אומרת, התורה מעלתה מעל הטבע. לכן חייב להיות זר. יש פה שאלה של מישהו בצרפתית. Est-ce que la conduite extérieure de l'homme peut l'influencer sur son monde intérieur? טוב, אז יש פה גם טעות בצרפתית עכשיו. יש, קודם כל צריך להגיד peut influencer ולא peut l'influencer, ואחרי המילה son, לא צריך לשים פסיק. כן. אבל חוץ מזה אני הבנתי את השאלה, האם ההתנהגות החיצונית של האדם יכולה להשפיע על עולמו הפנימי? מדוע אני כל פעם מתקן את הטעויות? יש לי תקווה שבסופו של דבר אנשים יכתבו בלי טעויות. לא משנה באיזה ספר, כן? כן, אז השאלה האם ההתנהגות החיצונית של האדם יכולה להשפיע על עולמו הפנימי? והתשובה היא, אכן, כן, בוודאי. אמרו כבר הקדמונים, אחרי המעשים נמשכים הלבבות. כן, בבקשה.
מה נמצא מעל הראש של המלך?
מה נמצא מעל הראש של המלך? המלכות. כלומר, המלכות זה לא ממנו. הרי מה מבדיל בין האדם הזה לכל אדם אחר? לא המעלות האישיות שלו. יכול להיות שיש לו מעלות, הוא חכם, הוא צדיק, הוא לא יודע מה. אבל זה לא המעלות האלה שעושות אותו מלך, אלא הסכמת הציבור, המלכות מן השמיים, לא משנה. כן, איך שלא תגיד את זה, משהו שהוא לא בו. עושה אותו מלך. כן, בבקשה. לכן באמת מלך, זה בארמית, להים מלך, פירושו לקחת עצה. ואמרו, מלך, אין מלך בלי עצה. כן? הוא זקוק לאנשי העצה שיגידו לו מה לעשות. למרות שהוא לכאורה זה שמחליט. כן.
להימלך זה בארמית?
כן, להימלך זה לא בעברית. רק שזה נכנס לעברית. יש הרבה מילים כאלה בעברית שמקורם בארמית. כן? בבקשה. נכון, זה סימבוליקה חזק, כן.
למה? למה צריך להשתמש בשפה סימבולית?
למה יש פה שפה סימבולית? אני אגיד לך למה. כי באמת זה לא סימבולי. זה משהו עצמותי. למה אני מתכוון? יש ב... אני הבאתי את זה כמשל לפני כמה שיעורים. נגיד שאני רוצה להריח ריח של לימונים. או של ורדים. נגיד, נלך על לימון הפעם. נמאס לי כבר מהוורדים. אני רוצה להריח ריח לימון. מה עליי לעשות? אני לוקח לימון, סוחט אותו, ריח לימון. אמת? אפשרות שנייה, אין לי לימונים, מה אני עושה? אני רוצה להריח. מה? אין לימונים בכלל בסביבה שלי.
תמצית.
אין תמצית, כלום. אני פשוט לוקח אלקטרודה, פותח את הראש, פותח, מכניס את האלקטרודה בדיוק על המקום שאומר לי, אני מריח ריח לימונים. ואני מריח. אותו ריח. נכון?
זה עובד?
זה עובד, עוד איך. אפילו הצליחו להחזיר את הראייה לעברים על ידי זה. זאת אומרת, כי גם כשאני לוקח לימון אמיתי, מי שאומר לי שאני מריח ריח לימון, זה לא הלימון וגם לא האף. אלא יש רצפטורים שמעבירים את זה למוח ואומרים, דע לך שאתה שם מריח לימונים. אבל באמת, זה מבפנים. נכון? אגב, יש דבר מעניין אצל הרב קוק כשהוא היה ילד. כן, הוא כותב את זה על עצמו, שכשהוא היה ילד קטן, הוא היה מהלך ברחובות, וכשהיה עובר ליד בית של עבודה זרה, היה מריח ריח של בית הכיסא. למרות שהוא אומר שם, הכל היה נקי, גני שושנים וכל. לא משנה איך תקרא לזה, אם יש מילים או אין מילים, אבל העובדה קיימת. עכשיו, מה שאני רוצה לומר, שהמקדש פועל כמו מוח, הוא המוח של העולם. לכן כל דבר שנעשה על המילימטר במקדש הוא בעצם השתקפות של המבנה הקוסמי. לכן יש לך שתי אפשרויות לתקן את העולם, או לפעול בחוץ או לפעול במקדש. אם אתה פועל בחוץ, הרבה יותר קשה. במקדש הולך מהר. אתה רוצה למשל להביא שלום לעולם, אז אתה צריך להסתובב מבין אדם לבין אדם, לומר לו, תשמע, אולי תעשה שלום עם ההוא ותעשה שלום עם ההוא. נכון, רבתם, אבל פה אפשר להסתדר. שעוד שנייה, תביא קורבן שלמים במקדש, על המקום סודר.
אבל
אותם,
זה
באידאה.
אתה רואה, לפי מה שהרב אומר, בתקופת בית ראשון, לא היו מלחמות בעולם, היה שלום. המקדש עבד כמו שצריך, והעולם מתנהג כמו שצריך,
הם
בצורת,
הם
זה, הכל
מתוקתק להליבה אתה.
אני לא
מדבר
שזה
היה ככה. זה היה וזה לא היה. זאת אומרת, בזמן בית ראשון, זה נכון שהיו מלחמות בעולם, אבל העולם היה יותר טהור. זאת אומרת שהורגשה הנוכחות האלוהית בעולם, ועל פי זה גם העולם פעל. מובן? אני אתן לך דוגמה פשוטה. בזמן בית ראשון, לא הייתה פילוסופיה בעולם. וכי למה? וכי בני אדם לא היו מסוגלים לחשוב? אלא מתי הפילוסופיה מתחילה? כאשר אין אלוהים. אז אני צריך למלא את החלל עכשיו. אלוהים נעלם. עכשיו אני צריך למלא אותו. למלא את החלל האינטלקטואלי שיש כאן. את החלל הרגשי. בזמן שאלוהים נוכח, אף אחד לא חושב למלא את החלל הזה. הרי זה אידיוטי. הרי מה הפילוסוף עושה? נותן לך תשובות על השאלה מה יש בעולם. לכאורה, תשאל את מי שעשה את העולם, הוא יענה לך, בשביל מה אתה צריך פילוסוף.
אבל הפילוסופיה היוונית התפתחה בזמן בית ראשון.
הפילוסופיה היוונית היא התוצר של חורבן בית ראשון, נכון. נכון, חורבן בית ראשון. הפילוסוף הראשון הידוע לנו בשמו, ביוון, שמו היה?
תלס.
הדבר הוודאי שיודעים עליו זה שהוא חישב את ליקוי החמה בשנת מינוס 589. הוא חישב את התאריך של הליקוי הזה וזה יצא בסדר. בשנת מינוס 589. מה קרה בשנת מינוס 586? כלומר שלוש שנים אחר כך. חורבן בית ראשון. ברור? וזה בדיוק מקביל. וכל ההופעה של הפילוסופיה היוונית, זה מתחיל בגלות בבל. לפני מה? לפני בית ראשון? לפני בית ראשון, כלומר, בימי אברהם אבינו למשל, או דברים כאלה. אז באמת זו שאלה גדולה. מה בית? כן, כן, אני מבין. יש כמה ספקולציות. למשל, לפי רבי יהודה הלוי, בזמן אברהם אבינו וגלות מצרים, אז באמת העולם היה נתון לשלטון הפילוסופיה. כלומר, כאילו הייתה פילוסופיה קדומה לפני המיתולוגיה, אחר כך היא נשכחה בגלל השראת השכינה וכו'. אבל יתכן גם להבין שלא כמו רבי יהודה הלוי, שזה היה סגנון חיים אחר, כן? ראשוני. מה אתה אומר? המיתולוגיה הפסיקה עם חורבן הבית. בוודאי. המיתולוגיה היא התוצר של השראת השכינה. מכיוון שהאלוהים נוכח בעולמו, אז כל העולם מרגיש את זה. וכל העולם מספר את זה. מספר את זה כל אחד לפי הכלים שיש לו. אז המיתולוגיה, הסיפורים של המיתולוגיה, זה הדרכים שהיו לאומות העולם לספר על זה. אתה רואה אצל הפילוסופים הראשונים ביוון, שהם עומדים נבוכים מול סיפורי המיתולוגיה של אבותיהם. הם שואלים, איך נסביר את השטויות שאמרו אבותינו? ואז היו בעצם שתי אופציות. האופציה האחת הייתה לומר, אבותינו היו חכמים גדולים והיו פילוסופים שדיברו במשלים, או להגיד, אבותינו היו ילדים קטנים, ברוך השם יצאנו מזה. כן, כן, ודאי. המיתולוגיה נכנסה למשבר בעולם כולו עם חורבן הבית. ולכן, בשנים של חורבן הבית, אז התחילו הפילוסופיות והדתות בעולם כולו. באותה תקופה ממש, בסין... נכון. לפני כן לא הייתה פילוסופיה וגם לא הייתה דת. כלומר, עבודת האלוהים בסגנון הדתי זה חידוש של התקופה ההלניסטית ואילך. מובן? ראיתי או לא? לפני כן, זה הייתה עבודה זרה, כמו בכל מקום. פתאום, במאה החמישית לפני הספירה, בסין קמו חכמים כמו לאו צה וקונג פו צה, והתחילו לבנות רוחניות חדשה. מי עקץ אותם? מה הם צריכים לעשות את זה? פתאום בהודו, קם אחד גאוטמה סידרתה, הוא אומר, אני עכשיו משנה את כל העסק, מקים את הבודהיזם. כן? פתאום בפרס, אחד משתגע, זרתוסטרה, מחליט שהדת הקדומה של הפרסים לא מספקת אותו, עכשיו הוא בונה רוחניות חדשה. פתאום ביוון, סוקרטס מתחיל לדבר, ובאותו זמן, בירושלים, אנשי כנסת הגדולה. אז קרה משהו בעולם. בסדר? ואז כל העולם הריח את זה, הרגיש את זה. כן, בבקשה. האם שלמה המלך היה צריך להתייעץ עם מישהו? ועוד איך? ועוד איך? והלא, אין מלך בלי עצה. אז זה ברור ששלמה המלך התייעץ. עם הימן וחלקול ודרדם. ונמחות. כתוב יותר מזה, ותרב חוכמת שלמה מכל חוכמת מצרים ומחוכמת כל בני כהן. מה זה ותרב? מה לא, אז ותרב מה אפשר להגיד זה היה גדול מה, אבל לא, ותרב זה כמו בארמית ריבויה, זה גדל משם, מתוך כל חוכמת מצרים ומתוך כל חוכמת בני כהן הייתה חוכמת שלמה. שאלה, מדוע אהרון עבר מאדם לאדם ועשה שלום? הרי הוא יכל, לא אומרים בעברית הוא יכל, אומרים הוא היה יכול, להקריב שלמים. נכון. אבל אם לא היה שלום בחוץ, אז מהר מאוד היו מפסיקים את הקרבת השלמים במקדש. כלומר, מה שבתוך המקדש סופג, מריח, ממה שמחוץ למקדש. זה מה שאמרנו. ועשו לי מקדש ששכנתי בתוכם. בתוכו לא נאמר, אלא בתוכם. כפי שאומרים שם הוא חזר. נכון? כן, הבנתי. אז אני אומר, אז עכשיו אני מוסיף, בעקבות השאלה, שהמקדש זה כמו ממברנה אוסמוטית. זאת אומרת, יש שואבים מבפנים, פועלים כלפי חוץ, וכו'. טוב, אז מה? מה אתה רוצה? שכח. טוב, לא, לא. זה יחזור. אז אני חוזר פה ל... מה נזכרת?
אמרת שבעקבות... בעקבות חורבן בית המקדש,
כן.
למעשה פתאום התחילו להתעורר רוחניות
מסיג
שונה, וכל
נקודה ונקודה וחבר לה. נכון. האם זה הניצוצות שהתפזרו? ההפך. זה שהתעוררה רוחניות בעולם כולו, זה לא ניצוצות שהתפזרו. זה ניצוצות שנותרו. זה הנוסטלגיה. כלומר, יש הבדל בין מקום שהיה חשוך מלכתחילה, לבין מקום שהיה בו אור, והאור נעלם. אז לפני שהאור נעלם, לגמרי נשארים ניצוצות של מה שהיה, זיכרון של מה שהיה. ואפשר לומר שכל ההתפתחות של הדתות ושל הפילוסופיה זה ביטוי לנוסטלגיה לאור שנעלם. נכון? כך שהאדם הדתי, אפשר לומר, הוא חי בעולם שאינו העולם המקורי שלו. פעם היה עולם אמיתי, ועכשיו אנחנו רק מאמינים בזה. זה מה שנשאר. טוב, אני שוב בפרק קפה.
אנחנו מדברים על משהו שהיה בערך לפני כ-2500 שנה
ואחורה, כן.
בית שני לא הצליח לשחזר את זה.
נכון.
אז לכאורה אני אומר שכל הסקר זה עובד נכון כמו שאני מדבר את זה. זאת אומרת שכשהנקדש, הכל היה, זה גם אפשר לומר שזה איזשהו סיפור ב...
אני חוזר על שאלתך. אתה אומר, מאחר, הרי אנחנו מדברים על משהו שקדום מלפני 2500 שנה, מדובר על תקופה קדומה ביותר, ואנחנו אומרים שהיה זה היה חי. והרי, בתקופת בית שני, שהייתה קרובה יותר אלינו, בעצם לא הצליחו לשחזר את ההערה הגדולה של בית ראשון. האם הדבר הזה איננו מעורר ספק? שמה, כל הסיפורים על הערה בבית ראשון, הם בלוף. איזשהו דמיון של האדם הקדמוני.
אני אוסיף לזה עוד משהו.
כן?
עוד לפני שנבנה בית שלישי, יש הרבה מאוד בלגן מסביב. אז ממש כשיבנה, יהיה יותר יכולה ישלות, יכול להיות בדיוק.
לא הבנתי את השאלה.
עוד לפני שנבנה בית שלישי, בית המקדש השלישי,
נו.
כן, יש מאבק אדירים על המקום הזה. על הבית.
כן, כן.
אז אני אומר, מי אומר שכשיבנה, שיהיה שלום? מי אומר שלא יהיו עוד יותר מלחמות מאשר שלום?
טוב, זו שאלה אחרת, אבל אני אגיד גם אותה. היום עדיין לא נבנה הבית השלישי, וכבר עכשיו יש מאבקי איתנים על הר הבית, המקום שבו הוא צריך להיבנות. אז אם כך, מי ערב לנו שבניינו יביא שלום, אולי יביא עוד יותר בלגן. עד כאן שאלתך. טוב, אז לגבי השאלה הראשונה, מי אומר שזה לא בלוף? כן? הסיפורים האלה על הערה קדמונית. התשובה היא, מאחר וכל העולם כולו הרגיש בבת אחת בתרבויות מנותקות זו מזו שלא היה ביניהם קשר כמעט, שהשתנה האוויר הרוחני של העולם, סימן שיש פה משהו אובייקטיבי שהתרחש. כלומר, ההוכחה היותר טובה שהייתה השראת שכינה, זה דווקא זה שהיא הסתלקה. כלומר, תודעת הסילוק היא כל כך אוניברסלית, שהיא ראיה שהיא לא המצאה של יחיד ממקום מסוים, של אומה מסוימת. זה כמו שגם בנסיך הקטן יש משהו מעניין שם, הוא אומר, איך אני יודע שהנסיך הקטן היה? כי הוא רצה כבשה. מי שרוצה כבשה זה סימן שהוא קיים, נכון? טוב, הבעיה שהוא רק קיים בספר, אבל כאן אנחנו מדברים על שהוא קיים בספר של ההיסטוריה. זאת אומרת, ההיסטוריה היא הספר שמספרת לנו שהנסיך הקטן היה, נכון? ולגבי אגב, מעניין מאוד, איך הנביאים בתחילת ימי בית שני, עדיין היו קצת נביאים, נכון? חגי, זכריה ומלאכי. כשמתארים את השכינה חוזרת לציון. מה אומר זכריה? רוני ושמחי בציון, כי הנה ניבה, ושכנתי בתוכך, נאום השם. נכון? ומה כתוב אחר כך? ויראני את יהושע הכהן הגדול, וכולו, נכון? בסוף, ויאמר אליי, מלאך השם, מה אתה רואה? ואומר, ראיתי, מנורת זהב, כולה, וגולה על ראשה, ושבעה נרותיה מוצקות, לנרות אשר על ראשה, וכולו, נכון? זאת אומרת, איך הוא רואה את השכינה בדמות? מנורה. ושניים זיתים עליה וכולו. זאת אומרת, הוא רואה את השכינה כמנורה שמאירה בחושך. כלומר, הייתה תחושה אצל הנביאים שמה שקורה בזמן חזרת השכינה לבית שני זה כמו נר קטן בחשיכה. אז יש פה תודה של חשיכה. הייתה הרגשה לנביאים שהשכינה החוזרת היא כמו נר בחושך. סימן שיש חושך.
זה מדמו, משהו מאוד קטן.
כן, ושיש חושך. כלומר, החשיכה היא תוצאה של סילוק האור. הם הרגישו את זה, כן? הנביאים האחרונים. הרגישו שפה משהו הולך ודועך. עד כדי כך שהנס היחיד, הגדול, בבית שני, היה נר חנוכה. שמדליקים אותו מבחוץ, וחצי שעה, והנרות והשמנים והפתילות יכולים להיות כאלה שקווים. זאת אומרת, זה שכינה בדעיכה. זה מה שהורגש, שזה הולך ונעלם. בסדר? לגבי השאלה, יש כל כך הרבה מלחמות היום על מקום המקדש, אז מי יערב לנו שכשהוא ייבנה יש שלום? תשובה, אם הוא ייבנה סימן שיש שלום. בסדר? אגב, מי יבנה?
זה
יבנה, זה הגויים. כלומר, לפחות היוזמה תבוא מהם. הם יגידו, שמע, נמאס לנו כבר עולם בלי מקדש. הם מוכנים אולי אתם היהודים לעשות משהו? אז יעלו, ביין. כן, אבל יש הבדל. בית ראשון, בית שני, בנו הגויים. אתה צודק, גם בית, אגב, גם במשכן בנו הגויים. נתנו את הזהב. כן. בבית שלישי נראה שהיהודים יבנו. אבל התביעה תבוא מהגויים. כן.
אבל במסך הציפה אין... לא כתוב שם שהמקדש כאילו ייפול מהשמיים?
האם לא כתוב במסכת סוכה שהמקדש יבוא ייפול מהשמיים?
זה כשמדברים על המצווה של נטילת הלולב.
של ה-NF. כן. לא, זה לא כתוב.
רש"י.
רש"י, כן. רש"י בסוכה ורש"י בראש השנה, וגם התוספות שם, אומרים שבית... הבית שעתיד הקדוש ברוך הוא, שעתיד להיבנות, כבר בנוי ומשוכלל בשמיים. ומזה רצו להבין שהוא ירד מהשמיים. אבל רש"י והתוספות לא אמרו את זה. וצריך להבין בדיוק למה הם אמרו את מה שהם אמרו ואיך זה משתלב בסוגיה. בסדר? אבל יש באמת שאלה גדולה, איך ייבנה הבית השלישי? ויש בזה חמש דעות. כשהדעה החמישית היא הנכונה. בסדר? טוב, נמשיך? מה, אבל מהי הדעה החמישית?
מה שאמרת?
מהי הדעה החמישית? אני לא אמרתי בכלל.
אמרת שהגויים זה, הגויים...
כן, אבל איך, מה? ירד מהשמיים, לא מהשמיים, פה, שם. זה חמש דעות, החמישית היא הנכון.
מה?
צריך ללמוד את ארבעת הדעות הראשונות. הדעה הראשונה, זה שהמקדש ייבנה על ידינו. יום אחד, ממשלת ישראל מעבירה החלטה בממשלה, ואחר כך בכנסת, חוק יסוד, בניין המקדש, עושים כסף, מכרזים, תחרויות, כנאף, שנאה ותחרות, בסוף המקדש בנוי. בסדר? האדריכל שיזכה בזה, יהיה לו במשרד שלו, אתם רואים, זה, זה אני בניתי. כן. זה ככה יהיה. הדעה השנייה אומרים שזו דעת רש"י, ומה שאמרתי בדבר הראשון זה הרמב״ם. דבר השני אומרים שזה דעת רש"י, שהמקדש ייפול מהשמיים. זאת אומרת, בן אדם מהלך לו להנאתו ליד הקיוסק בשדרות המאירי, פתאום הוא שומע פתאום עודים ברדיו, כתבנו אומר, זה פה שם הר הבית בלגן, וזה ירד המקדש מהשמיים, לא יודעים מה לעשות. כלומר, ואם הולכים לפי השיטה הזאת, זה אומר שיש עכשיו איזה מטאור שמסתובב בגלקסיה, שם המקדש בנוי, הוא רק מחכה לרגע שהוא מקבל אישור נחיתה, בום, הוא נופל על הר הבית. ואז אתה רואה מקדש, כמו באגדות כזה, אתה יודע, עם מגדלונים וכל מיני דגלים מפה ושם, חצוצרות, משהו. כמו הרי פוטר, פרייר ליד זה. זה השיטה השנייה, שיש בה הרבה מיני ילדותיות ממחילה. הדעה השלישית אומרת שהמקדש ייבנה על ידי אדם ויושלם בידי שמיים. כלומר, יתחילו לבנות, יאללה תביא את המלט, אוי תזוז רגע, ממשיך. כן? דעה שלישית. הדעה הרביעית אומרת הפוך, הוא ייבנה מן השמיים ואז האדם ישלים אותו. זאת אומרת, יישאר כמה דברים לתקן, הברזים להחליף, לשים כוחלה בין ה... בין האבנים, משהו כזה, שיפוצים. על זה נאמר, הראינו בבניינו, סמכנו בתיקונו. זאת אומרת, שאנחנו נבוא, נתקן כמה צ'ופצ'יקים, ואז היא הרגשה שעשינו משהו. אבל הקדוש ברוך הוא עושה את העבודה.
איך יכול להיות? הוא לא עושה עבודה מושלמת, הקדוש ברוך
הוא? רוצה לשתף אותנו, עד רבה. כן? רוצה, ככה, זה ג'סטה לאדם, יאללה, אני לא עושה את הכל, אתם תמשיכו. הראינו בבניינו, סמכנו בתיקונו. זה אמנם דרשנות, אבל הוא משכנע. הדעה החמישית היא הנכונה. שזה הדעה של הרמח"ל בספר משכני עליון, שהמקדש ירד מהשמיים ואז נבנה אותו. כן, אבל אני חוזר, אני מסביר, הוא ירד מן השמיים ואז אנחנו נבנה אותו. לא, הוא ירד מן השמיים ואז נבנה אותו. אני רוצה להסביר מה זה המקדש שבשמיים? בואו קצת נפתח לרגע את הראש, בלי להכניס אלקטרודות. מה זה שיש מקדש בשמיים? איפה זה השמיים האלה? הנשמה או עולם האידאות. כלומר, זה מדובר על מקדש אידאי, לא מקדש חומרי. כי החומר זה לא בשמיים, גם הגלקסיה זה לא השמיים. אז אם אתה מדבר על מקדש שהוא בנוי ומשוכלל בשמיים, הכוונה שהמקדש האידאי כבר נמצא שם. מה המשמעות שהוא ירד? שאנחנו פתאום נבין, אנחנו נראה אותו במציאות. זאת אומרת, אדם מסתלך בהר הבית, יגיד, פה צריך להיות המזבח, פה דלת, כאן מזגן. למה? כי הוא משיג את האידאה של המקדש, זה רוח הקודש. זה הכוונה שהמקדש ירד. הוא כל כך ירד שזה אפשר אפילו להקריב בו, למרות שאין בו אבנים ואין כלום. ולכן הגמרא אומרת, במסכת סוכה וראש השנה, מהרה ייבנה המקדש, אפילו יכול להיות שבלילה הוא כבר ייבנה, ויקריבו. מה זה ייבנה? לא שייבנה באבנים, אלא באמת הוא ירד. אחר כך יבוא תהליך שני, אנחנו נבנה על פי זה. יפה, זה המקדש האידאי. בסדר? הוא ירד, זאת אומרת הוא יושג, מתוך כך נבנה. ואז יוצא שאין פה שום מחלוקת, לא בין הרמב״ם ולא הרש"י ולא האור החיים ולא כולי. בסדר, כולם אומרים אותו הדבר. זה הגיונות של רמח"ל, כי ברור שצריכה להיות איזו מתעוררות, רוח הקודש, משהו כזה שאומר עכשיו הגיע הזמן. וזה מה שכתוב, לשכנו תדרשו ואתה שמה, לשכנו תדרשו, אומר הספרי על פי נביא. על פי נביא, זאת אומרת שהנביא אומר לך שהגיע הזמן לבנות בית המקדש. זה אחד העיכובים לפי חלק מהשיטות לבניין המקדש בימינו, כי עדיין אין לנו נביא שאומר פה תעשו. כן? כמו שכתוב אגב בגמרא במסכת מנחות, ששלושה נביאים עלו מן הגולה כדי להעיד על מקום המזבח. כן? איפה היינו? רק רגע. כן, מה זה המקדש האידאי? אני רוצה להסביר. יש אצל הגויים תורת אידאות. זה מקורה אצל אפלטון. מה אמר אפלטון? שהעולם שלנו אינו אלא צל של העולם העליון. כלומר, העולם האמיתי זה לא העולם שאנחנו רואים, העולם האמיתי זה העולם האידאי, כלומר זה, אידאו, ישר. ומאיפה הוא לקח את זה אפלטון, את הרעיון הזה? רעיון נחמד, אבל מאיפה הוא לקח? לפי הודעת עצמו, זה פיתוח של תורת פיתגורס, על תורת המספרים. ומאיפה פיתגורס לקח את זה? מהמזרח, כן? פיתגורס הסתובב פה בארץ ישראל, ובעצמו היוונים מספרים את זה שהוא היה פה. שמע מפי הנביאים כמה דברים, אמרו לו, זה גר גר, למד. מאיפה בא הרעיון של אידאות בתרבות השמית? אז זה היה יהודי אחד באלכסנדריה בשם פילון, פילון האלכסנדרוני, אומר שהמקור של תורת האידאות זה בספר שמות בפרק כ"ה פסוק ט'. הוא לא אומר את המינוח הזה כי אז הוא לא חילקו ככה, אבל זה מה שכתוב, ככל אשר אני מראה אותך את תבנית המשכן ותבנית כל כליו. זאת אומרת שהמקדש הוא איזה מין תמצית של כל ההוויה כולה, ויש תבנית המשכן כמראה אשר אני מראה אותך בהר. אז זה כוונה עולם האידאות, מובן? ועולם האידאות הזה הולך ומתגלה או בעולם כולו אם זה אפשרי, ואם זה בלתי אפשרי במקדש בלבד. מובן? מובן מה שאני אומר? מה לא מובן? אם יש תבנית המשכן, איפה היא התבנית הזאת? מה?
בעולם
האידאות, כן? לא שמשה קיבל דף, כן? דף אדריכלי, הוא השיג את זה. זאת אומרת, הוא הבין שיש מקדש של מעלה, ושהמקדש הזה יש לו מקבילה למטה. בסדר? המקבילה יכולה להיות או המשכן, או העולם כולו, אם העולם כולו יהפוך למקדש. כן, מה אתה אומר?
שלישי, מלא, כאילו, לא
מכיר חיצון,
תומד פה, פשוט, אנשים
יצאו לקבל
את
השכינה
שלהם.
נכון. יפה, בדיוק. כן.
אמרנו שהבית השלישי מלא כשיש שלום, איך אנחנו נדע את זה, שרק
יבנה
כשיש שלום?
איך אנחנו יודעים שהבית השלישי יבנה כשיש שלום? משלמה המלך. אגב, זה גם כתוב. הרי שלוש מצוות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ, והרמב"ם אומר שהסדר הזה מחייב להעמיד מלך, להחריד זרעו של המלך, ואז לבנות את בית המקדש. מתי יש מצווה להחריד זרעו של המלך? בהניח השם אלוהיך לך מכל אויביך מסביב. כלומר, כשיש שלום, אז יש מצווה להילחם במלך, ואז יש מצווה לבנות בית המקדש. זה מפורש בהלכה אפילו. כן, גם בשלמה המלך, כתוב, דוד, שנתן אמר לדוד, עשית הרבה מלחמות, אז אתה לא תבנה את הבית, יבוא הבן שלך, הוא יהיה איש מנוחה, הוא יבנה בית לשמי. כן.
יש
רעיון
לזה
שהגויים
האלה שיתבעו לבנות את המקדש?
האם יש לנו ראיה לזה שהגויים יתבעו לבנות את בית המקדש? תשובה, כן. למשל, בגמרא במסכת סוכה כתוב, אוי להם לאומות העולם שעבדו ואינם יודעים מה עבדו. שבזמן שבית המקדש קיים, אז בית המקדש מחפר עליהם. עכשיו מה מחפר עליהם? ולו היו יודעים אומות העולם מה איבדו, היו מקיפים את המקדש בחיילים כדי שלא יארס וכו'. כן? זאת אומרת שזה תביעה שלהם. וגם למדנו בתחילת פרק אפה, דבר בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. זאת אומרת, כל איש אשר ידבנו ליבו זה לא בני ישראל. כי דבר אל בני ישראל ויקחו לי. הסימן שאומות העולם הם שותפים. אנחנו גם רואים מבחינה היסטורית, שכאשר שלמה החליט לבנות את בית המקדש, הגויים עזרו לו. גם בבית שני, כן, רצו השומרונים לעזור לנו. לא נתנו להם. ואז יצאו בעיות. כן, כי ביתי בתפילה יקרא לכל העמים. לא בונים משהו אלא אם כן הוא מי שרוצה אותו, מי שצריך אותו, ידרוש אותו. כן, זה צורך אוניברסלי המקדש. זה שהשכינה שורה בכלל, למי זה טוב? לכן ברור שהתביעה הזאת תבוא באומות העולם. אגב, במלחמת ששת הימים, כששחררנו את מקום המקדש, אז יש גויים ששלחו כסף כדי לבנות את בית המקדש. כן? שלחו כסף למדינת ישראל לשם זה. מה? אפשר להגיד, כן. טוב, אז זה בינתיים אנחנו פה עם אהרון הברית, לא זזנו הרבה. טוב, נמשיך. פרק מה? שאלה. יש פה שאלה. האם יש קשר בין תיבת נוח לארון הברית שמחופים מבית ומחוץ? תשובה, בוודאי. הרי מה יש בארון הברית? תורה, נכון? מה היה בתוך תיבת נוח? ניתנו שבע מצוות בני נוח. זאת אומרת, כשהוא יצא מהטבע, אני מדייק, אבל הוא ישב, כמה זמן היה מבול? 40 יום ו-40 לילה, נכון? זאת אומרת, בדיוק הזמן שנדרש למשה, גם כן. כן? 40 יום ו-40 לילה, ואז הוא מקבל את התורה. וכתוב מפורש, ויהי הגשם על הארץ. נפתחו ארובות השמיים, ארובות השמיים נפתחו. מה זה גשם? זה מים, נכון? אין מים אלא תורה. בסדר? אז היה מתן תורה בימי נוח, רק שהמתן תורה הזה הסתיים בצורה קטסטרופלית. אבל היה מתן תורה. כן, כשלמדנו את פרשת נוח, אני חושב שדיברנו על זה. כן, כן, דיברנו, שבתוך הטבע עברו 40 יום בלבד. למרות שמחוץ לטבע עברה שנה. נכון? כן, בבקשה.
אם אתה מפיחה עם מתן תורה בזמן נוח, כי פירה של הפרופאות, הם מסבירים שהם עברו כל מיני עבירות.
נכון.
אם הם עברו עבירות, הוא חושב שקיבלו את התורה לפני כן. זאת אומרת, אדם לא יכול לעבור עבירה לפני שמתבור כללי המשחק. ואם התורה ניתנה רק במבול עצמו,
אני חוזר על שאלתך, אם התורה ניתנה במבול עצמו, על איזה עבירות הם עברו לפניכם? הרי אי אפשר לעבור עבירה, אלא אם כן קיבלת. תשובה, הם עברו עבירות נגד המוסר, דרך ארץ קדמה לתורה. נכון? לא, איפה היא? פרק קפה, פסוק י"ב. ויצקת לו ארבע טבעות זהב ונתת. על ארבע פעמותיו, ושתי טבעות על צלעו האחד, ושתי טבעות על צלעו השני. ועשית בדי עצי שיטים וציפית אותם זהב, והבאת את הבדים בטבעות על צלעות הארון, לשאת את הארון בהם, בטבעות הארון יהיו הבדים, לא יסורו ממנו, ונתת אל הארון את העדות אשר אתן אליך. הדבר הזה הוא תמוע, חבל על הזמן. צריך לשים את הבדים בטבעות, ויש הלכה, לא יסורו ממנו. זה אפילו מצוות לא תעשה. אחת כתרי"ג מצוות, זה שאסור להוציא את הבדים של הארון מטבעותיו. מה? כתוב בדים. איזה מוטות? המילה מוטות לא כתובה פה בכלל. אתה שואל, האם הבדים זה מוטות? תשובה כן. כי איך ששאלת, משמע שכאילו יש מוטות שדיברנו עליהם במקום אחר, ואתה שואל, האם הבדים זה המוטות? נכון? לא, צריך לדייק בעברית. שאלת, האם בדים זה מוטות? תשובה, כן, בדים זה מוטות. עכשיו, לשם מה משמשים המוטות האלה? לנסיעה, נכון? לשאת את הארון בהם. עכשיו, בסדר, אז אני מבין, יש בדים כדי לשאת את הארון. כמה זמן זה צריך להיות שם? כל זמן שנוסעים, מפסיקים את הנסיעה, אפשר להוציא. עכשיו, הבעיה היא של ההלכה הזאת, אני יכול להבין אותה עוד במדבר, שאסור להוציא את הבדים כדי שמיד יהיה אפשר לקחת את הארון אם יש צורך פתאום לברוח או משהו כזה. אבל ההלכה הזאת היא קיימת עד עצם היום הזה. עד היום אסור להוציא את הבדים מן הטבעות של הארון. נכון או לא? מה? עד היום. לא אסור ממנו. עד היום. מה? איפה שהארון? כשתמצא את ארון הברית, במהרה בימינו, אז אתה תמצא את הארון עם המוטות האלה, ואסור להוציא אותם. איסור דאורייתא. עכשיו, זה משהו מאוד לא מובן, כי הרי הארון עניינו להישאר, דווקא זה הדבר הכי לא זז שבעולם. כי הרי מביאים אותו בסוף אל המקדש, והמקדש על זה נאמר, זאת מנוחתי עדי עד, פה אשב כי הביתיה. לכן הארון, אפשר לומר, זה הדבר האחרון שצריך לזוז בעולם בכלל. ודווקא שם יש לו בדים? לשאת אותו. מה זה אומר? זה אומר שהיסוד של התנועה נשאר גם כשעומדים. הרי בעולם יש שני מצבים, או שהולכים או שעומדים, נכון? יש, מה יותר טוב, לעמוד או ללכת? גם לעמוד זה טוב. הרי למה הולכים? הולכים כדי להגיע לאיזשהו מקום. נכון? אני הולך, כי אני, המטרה שלי להגיע לשם. הגעתי לשם, אני לא צריך ללכת יותר. אבל יש פסוק, עומדות היו רגלינו בשערייך ירושלים. לכאורה, המטרה של הרגליים שלנו זה להגיע לירושלים. הגענו לירושלים, כבר לא צריך רגליים. אף על פי כן אנחנו נשארים רגליים גם בירושלים. עומדות היו רגלינו. זאת אומרת, שגם אחרי שמגיעים אל מעלת השלמות, יש עלייה אינסופית בתוך העמידה. זה מה שכתוב, צדיקים, אין להם מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, שנאמר ילכו מחיל אל חיל, יראה אל אלוהים בציון. זאת אומרת, יש צדיקים, כל העולם הזה הם הולכים, משתדלים, מתאמצים. אומרים, אני אגיע לעולם הבא, שם אני אנוח. זה מזעזע. זה שעמום לעולמי עולמים. אז בזכות שלא הייתה להם מנוחה בעולם הזה, הם זוכים שאין להם מנוחה לעולם הבא. ולכן יסוד ההליכה מלווה אותם גם בשעה שהם עומדים. וזה בדיוק מה שנאמר כאן, שאף על פי שהארון צריך להישאר קבוע במקומו, אבל לא מסירים את הבדים ממנו. שלום.